טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציגו הערב תוכנית כלכלית שנועדה להילחם ביוקר המחיה. התוכנית בת ארבעה שלבים כוללת בין השאר הקפאה של עליית תשלומי הארנונה, הפחתה בעלייה של מחירי החשמל ל2.5%, הורדת מחיר הדלק ב-10 אגורות והפחתה במחיר המים ב1% במקום 3.5%. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי התוכנית משיגה את המטרה של בלימת ההתייקרויות. שר הפנים והבריאות אריה דרעי בירך על התוכנית ואמר כי הצעדים שהוצגו הם קריטיים עבור משפחות רבות בישראל הנאנקות תחת יוקר המחיה. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם לביקורת נגד התוכנית המשפטית שמקדם השר לוין ואמר כי הדמוקרטיה לא תחרב. אני מבקש להרגיע את השיח הציבורי. אין היתר לאלימות, דברי נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי תשקול את בקשתו לשינוי מדיניות המשטרה בנוגע להנפת דגלי אשף, כך שכל דגל שכזה יוסר, בין היתר בהפגנה נגד הממשלה שצפויה להתקיים במוצאי השבת הקרובה. לדברי היועמ"שית, הבקשה תישקל לאחר שתשמע עמדת הדרג המדיני ועמדת גורמי הביטחון בנוגע ליחסים בין ישראל לאשף. צהל הודיע על כוונתו להרוס את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת פונדוק לפני 3 חודשים, שבו נרצח שלום סופר השם יקום דמו, כך מוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר בשעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף ותחול ירידה בטמפרטורות. ביום שישי הגשם מתחזק והתפשט לצפון הארץ. מידות החום המרביות למחר, בירושלים 12 מעלות, בבני ברק המרכז ובשפלה 17, ובצפון הנגב עד 16 מעלות מחר בצהריים.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
אני מניח להפיל אותה עמותה.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. בהסתלקות שריד לדור דעה מרן הגאון, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, יהיה מליץ יושר על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יאמר, לצרותינו די, ונזכה לגאולה שלמה. הערב נרצה לפתוח בנושא הכעסים. אנשים שסובלים מכעסים, הם סובלים מערכות קשרים עם הקרובים להם באופן שלילי. אם האדם נוטה לכעסים, הוא עלול לסבול הרבה ממערכות קשרים שבה הוא מבטא את עצמו באופן אגרסיבי, שלילי ומכאיב גופנית, מילולית ונפשית. הכעסים יכולים לפרק את המשפחה, יכולים להרוס קשרים, יכולים ליצור אווירת מתח, כי המשפחה מפחדת להכעיס את האדם הכועס. הם במתח מתמיד, מרגיש האדם הכועס, ואיך אפשר לא להכעיס אותו, מתי הוא יכעס בפעם הבאה. ואנשים שהם כועסים, הם מתרגלים עם הזמן לפתח זווית ראייה חדה. הם כמו רואים את החיים דרך זכוכית מגדלת ומעניקים משקל למה שאין צורך להעניק לו משקל. כמו שאמר מורן הרב שטיימן, זה צהל שמחנכים לא צריכים לראות כל מה שאפשר לראות. כלומר, יכול להיות מחנך שרואה את הילדים שלו, אם הוא שם דגש על כל מה שהוא רואה, הוא מעצים את זה, אם הוא מעצים את זה, הוא חווה את זה. אם הוא חווה את זה, הוא מאמין שזו חזות הכל, ואז הוא גם רואה את התלמיד רק באופן שלילי, הוא רואה את החיסרון, וגם התלמיד רואה את עצמו באופן כזה, והתלמיד, כמו המורה, הופכים את החיסרון לחזות הכל. על זה אמר הרב שטיימן, משל נפלא, יש חיידקים בעולם, בגוף מיליונים. האם אנחנו צריכים להתייחס לכל חיידק? לא. למה? כי העולם והגוף לבד התמודד איתם. הקדוש ברוך הוא יצר מערכת שמנהלת את עצמה. לא צריכים להתייחס לכל חיידק, זה יהיה בזבוז זמן להתייחס לכל חיידק, וזה גם יהיה נזק, בגלל שאדם ייכנס לחרדות, כי החיידקים שנמצאים הם בעיניים שלו, בעיניים של החרדה מזיקים, אבל הם לא משפיעים באמת על החיים, על האדם, זו רק הרגשה, זה לא אמיתי, זה אדם מתרכז על החיידק, הוא חושב שהוא כל כך גדול, הוא בסך הכל חיידק, הוא דק. כך גם בנושא החינוך, אנחנו לא צריכים להתייחס לכל בעיה שיש אצל התלמיד או אצל הילדים. יש הרבה בעיות, הרבה חסרונות, שעם הזמן הילד לבד יתבגר, יתפקח, ישתנה, סבלנות, הוא בתהליכי גדילה, הוא בתהליכים, מה שברור לנו שלא נכון לעשות, הוא יגיע לזה בקצב שלו. אז נכון, יש דברים שאנחנו צריכים לכוון, אבל יש הרבה שאנחנו לא אמורים להתערב, ועד הרבה התערבות שלנו היא רעה, כי מעצימה בעיה שתעבור עם הזמן. האדם הכעסן הוא סוג אדם שלא מרפא, הוא לא מבטא, הוא מתעסק, הוא מתרכז ומתמקד בכל חיסרון, ואחר כך הוא לא מבין למה העולם כל כך רע. העולם לא כל כך רע, יש חסרונות בעולם, אבל לא צריכים להתייחס לכל חיידק. הכעסן מתייחס לכל חיידק, ואחר כך הוא כועס והוא בטוח שהוא צודק בכעס שלו. לכן אם האדם מתייחס ליותר מדי פרטים בחיים, הוא לא משיג שליטה, אלא הוא מגיע לחוסר שליטה. הוא לא משיג איכות חיים, אלא הוא מאבד את טעם החיים. הוא גם מאבד את האנשים הקרובים אליו. הכעסן הוא רגיש מדי, ויותר מדי שם לב לכל מה שקורה סביבו, הוא מעצים את החוויות השליליות, מה שמעצים את הכעסים. כמובן, בגלל הכעסים, הוא מאבד הרבה מהדברים העיקרים בחיים שלו, מה שגורם לו להיות יותר מתוסכל, יותר עצבני, פחות בשליטה. והכעסן לא מוכן לוותר על הצדק, הוא הרי צודק, איך הוא יכול שלא לכעוס, הוא לא יכול לוותר, הוא באמת מרגיש שהוא חייב לבטא את הכעסים שלו, הוא יותר מדי מאמין בצדק שלו, הוא כל כך קנאי לצדק שלו, שהוא עלול לאבד חברים, ובכל אופן הוא ימשיך. אפילו את המשפחה שלו, אבל הוא ימשיך. הצדק, הצדק שלו, כך הוא אומר, מילה יפה. אבל בהרבה מאוד מקרים, הוא עצמו, על עצמו, אם היה מסתכל על עצמו מבחוץ, היה מגדיר את מה שהוא עושה כגאווה, ולא כרדיפת צדק, אלא כרדיפת צדק מיותרת, ולא רדיפת צדק מיוחדת ועמוקה כל כך. אנשים עושים טעויות במהלך התקפי זעם, חימה, כעס, הם פוגעים. פעמים גם הורסים מערכות יחסים, אי אפשר לתקן. יחד עם זאת, האנשים הכועסים משוכנעים זמנית שהם צודקים, הם גם מרגישים שהם הם הקורבן הגדול, בזמן שהאדם כועס, הוא כמו מחבר עבר, הווה ועתיד. בהווה, נושא מסוים מעצבן אותו, הוא חוזר אחורה לעבר וחושב על העתיד, והוא מגיב בחוסר פרופורציה, מה שמעורר זעם, שלא פעם ייצר תוצאות, שהן לא הפיכות, אין תקנה לטעות שהוא עשה. לאדם יש כל מיני הסברים למה הוא כועס, אבל זו סכנה, כשאדם מצדיק את הכעס שלו באידיאולוגיה חכמה. אין סיבה לכעוס, אלא אם כן הוא עושה את זה, כפי שמביא הרמב״ם בהלכות פרק ב', ככעס הפנים יראה עצמו כועס, ולא כעס עליהם וכלפי חוץ, צריך להראות כעס על הילדים, כדי להראות ולהוכיח להם מה חשוב, מה ערכי ומה לא, או שהוא מניקי לה או רב גדול, אבל העיקרון הוא שאין להצדיק את הכעסים. אפשר להיות מתוסכל, אפשר להיות מאוכזב, אפשר להתעצבן במינון נמוך, אבל לדעת, להנשום אוויר, להרפות, להתנתק מאירוע, כחצי שעה, אחר כך לחזור אליו, רגוע, איתן, שלב, אפשר לדבר פעם נוספת על הציפייה שלא התממשה, או על כל בעיה אחרת, שרגועים בהחלט, אפשר שוב ושוב לדבר על רגשות אכזבה וציפיות שלא מומשו, ולעשות שוב תיאום ציפיות בינינו לבין האחרים. הכעס מגיע אחרי תסכול, העלבון, האכזבה, זה השורש. כעס הוא רגש משני. אחרי התסכול או האכזבה, אז מגיע הכעס. יש לטפל בשורש. לדוגמה, לנהל מחדש את מערכת הניהול ציפיות בין שני הצדדים. כעס לא מנוהל, מציף, מעייף, מתיש, ודאי כאשר הוא עולה להצתה חזקה. גם החזרה לשגרה אחרי אירוע כעס, זה לא נשלט, דורש זמן ואנרגיה. כעס כרוני הורס את הגוף. כעס מלווה גם בתסמינים גופניים של דופק מואץ, הזעה, הסמקה, לחץ נפשי עצום, עוררות פיזיולוגית קבועה. במקרים מסוים הכעס הכרוני יוצר בעיות בגוף, אפילו מחלת לב, תשישות, שחיקה נפשית. להתקפי כעס חוזרים בלתי נשלטים כלפי חברים בכולל או בעבודה, במשפחה. יש מחירים כבדים מאוד. אם בני אדם כועסים מדי כמה שבועות, זה אומר שהם בנו לעצמה מערכת של ציפיות בשבועות האחרונים, והם לא הצליחו לנהל אותה מספיק טוב. לדוגמה, יש להם יותר מדי ציפיות, פחות מדי זמן לעשות, או ציפיות מאחרים, מה שלא מתממש. הכעס והבעתו חשובים לתקשורת, עדיף לא לשמור בפנים, ובכל זאת כמובן לבטא, זה לא אומר להעליב, לבזות, להשפיל מישהו אחר, אלא לבטא מה קשה ואיך הולכים לקראת שיחה של שינוי ותקווה. חשוב לזכור, מעבר לפגיעה בזולת, הכעס שאנחנו מרגישים פוגע בעיקר בעצמנו, מפריע לנו ליהנות, לשמוח, לחיות חיים מלאים. הכעס לוקח מאיתנו אנרגיות אינסופיות, הוא לא משאיר אנרגיות לדברים אחרים, לכן חשוב מאוד להשתחרר ממנו, לדבר על מה שמפריע. זה לא אומר שאם נדבר על מה שמפריע מיד נמצא פתרון, אבל על כל בעיה אנחנו צריכים למצוא מגמה מסוימת, כיוון מסוים של פתרון. כעס שלא בא ידי ביטוי, הוא לא נעלם, הוא מתבשל בראש של האדם יותר ויותר. אי אפשר לברוח ממנו. אדם קיבל מה שהוא רוצה, הוא מרגיש טוב, לא קיבל מה שהוא רוצה, הוא עצוב. במקום להקל שהוא לא יקבל מה שהוא רוצה, או שהוא יקבל, אבל לא בזמן שהוא רוצה, או שהוא לא יקבל בדיוק מה שהוא רוצה, או כל הגדרה אחרת של הסתגלות בין המצוי לרצוי בשגרת החיים, אם האדם לא מקבל את זה, שהוא לא יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, הוא עצוב. במקום להקל, להסתגל למצב, להמשיך להתפתח למקום הזה, הוא מפצה את עצמו. הוא לא מרשה לעצמו להרגיש חלש, הוא לא מרשה לעצמו להקל, להסתגל לכך שהחיים לא בדיוק מה שהוא תכנן, אז הוא מבטא כעסים, וכך הוא מרגיש עוצמה, שליטה. האדם לא מרשה לעצמו להרפות, לקבל את המציאות, לכן הוא כועס, וכך הוא כמו משכנע את עצמו, שהוא שוב חוזר לעמדת הכוח והעוצמה. איך? על ידי הכעסים. הכעס הוא איתות שאני לא מוכן להרפות, לכן אני בורח לקצה האחר, במקום להקל את המציאות ולהסתגל אליה. האדם כועס. כמובן, זו רק אשליה של כוח ושליטה. בגלל שתוך פרק זמן קצר חוזר האדם להיות חלש ומבוזה בעיני עצמו ובעיני אחרים. ואחרי הכעס, האדם הוא סובל מרגשות אשמה ושנאה עצמית. הוא עלול לא להודות בכעסים שלו, הוא עלול להצדיק אותם, אבל כל זה בריחה מהאמת. ביסוד חסרה לו התכונה של הכנעה, לקבל את המציאות, הרפיה, לקבל את מצבי החיים ולהתקדם עם מה שיש. הבעיה היא לא ברגע שקרה אירוע מכעיס, לא, הבעיה היא לא ברגע שקרה אירוע שמעורר כעס, אלא הבעיה היא שהוא כל הזמן מפתח אופי של אני הצודק, אני העושה, אני היוזם, אני הפועל, וכך הוא מגיע לנקודות קצה כל כמה חודשים לכעסים. הבעיה היא שורשית, שהוא יותר מדי נוקשה בצדק שלו. הוא יותר מדי נוקשה בזווית הראייה שלו, הוא לא גמיש בשגרת החיים שלו. הבעיה היא לא ברגע המכעיס, אלא הרגע המכעיס הוא מקים לתחייה את כל הרגעים הקטנים האלה שבראש שלו. הוא אמר לעצמו בשיח הפנימי שהוא מנהל בינו לבין עצמו בראש שלו, הוא מעורר את הרגעים שהוא אמר לעצמו על עצמו, כמה הוא מסכן, כמה הוא סובל, וכמה הוא צודק, וכמה הוא חכם. כל המחשבות האלה הם הזרעים של הכעס. כאשר מגיע הרגע הכעס, כל המחשבות האלה, כל אלה צפות ועולות בעוצמה רבה מאוד. וכך, כל כמה חודשים, ופעמים, שבועות, הוא מגיע להתפרצויות של כעס. שלא לדבר על מי שהוא כך כל כמה ימים. כיום, הפרעות כעס רבות מדי מוגדרות כהפרעה נפשית. האדם צריך לזהות את התחושות שלו, את המחשבות שלו, לפני שהוא מגיע לכעס. הוא צריך לזהות את המחשבות האלה, התחושות הגופניות, וללמוד להשיח דעת, לצאת מאותו מקום מכעיס. למרות שהחוויה של כעס היא התפרצות עוצמתית, צריכים לזהות במיידי את ניצני הכעס, את האנשים, האירועים, המחשבות, התחושות הגופניות שמעוררות את האדם לכעס. מיד שהתחושות והמחשבות חלשות, צריך האדם להיות מודע להם שהם חזקות מדי, הכעס משתלט על המוח, על האדם, ואז הוא גם בטוח שהוא צודק, ואז הרבה יותר קשה לעצור את הכעסים. הכעס הוא רגש משני. אחרי שיש הרגשה של אלבון, קנאה, תסכול, רגשות אשמה, אחר כך מגיע הכעס. חשוב לזכור לזהות את הרגשות והתחושות שהיו קודם לכעס, כדי שנוכל לפתור את רגש הכעס. אבל לזכור, כאשר הכעס מתחיל לעשות הפסקה, להתרחק עם מקום שמעורר כעסים, לא להישאר באותו מקום. כשהכעס רק מתחיל, אנחנו בשליטה. כשהוא מתעצם, אנחנו נאבדים. פסק הזמן הוא הכרחי כדי להגיע באופן שאינו הרסני, אלא יעיל לפתרון הבעיה. נכון שזה פשוט, אבל לא פשוט לעצור את השיח שמתחילים להרגיש כעס. מדוע? כי הצדק עולה יותר ויותר, וגם הרגשת האשליה שאני בשליטה ויש לי כוח. בזמן הכעס אנחנו שוכחים את חוכמת החיים. בזמן שאנחנו לא צריכים את חוכמת החיים, אנחנו זוכים אותה מצוין. לכן חשוב שאדם יתרגל עם עצמו, שיזכר, יגיד ויעשה מעשה, שיזכר באירוע מכעיס, יצייר את האירוע המכעיס, ידמיין אותו טוב טוב, אחר כך שיגיד לעצמו בראש מה שהוא אמר לעצמו אז. לדוגמה, הוא אמר לעצמו כמה הצד השני לא בסדר ולא נורמלי, וכמה אני כן בסדר. ואז שיקום ויצא מאותו מקום, ממש שיחיה את האירוע אפילו בינו לבין עצמו לבד, ויתרגל פעמיים ביום. מצחיק, זה מצחיק, נכון, זה משונה, נכון, אבל צריך לזכור, עוד יותר משונה לכעוס, להתעצבן ולפגוע בשגרת החיים. שעושים פסק זמן מהכעסים, חשוב לנשום אוויר, נשימות עמוקות מהבטן, לשאוף אוויר, 5 שניות לשמור ולרוקן לגמרי את האוויר. ובכלל, באופן כללי בשגרת החיים, אנחנו צריכים ללמוד לפתח מרווח זמן בין אירוע שקורה לבין תגובה. קצת כמו שכותב הרמב"ן באיגרת שלו, איך להינצל מן הכעס, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שמידה רע להכתיב בני אדם. כך נוכל בהדרגתיות גם לפתח את אותה תכונה בנושא הכעס. כך לומדים לפתח מרווח זמן בין הרגע בעולה הכעס לבין מועד התגובה. שליטה בכעס עוזרת להתרחק מהתנהלות אוטומטית של רגש תגובה. אדם שיש לו הרבה עיסוקים במהלך היום חייב לעצור מדי פעם את היום שלו, להתרחץ, לדבר עם ידידים, ללמוד, לצאת לטיול, להליכה. אולי האדם אומר, אבל זה בזבוז זמן. את אותו זמן הוא יאבד בכעסים שיגיעו לאחר מכן, הוא לא ירוויח מהאשליה שהוא בשליטה, והוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים בלי שום הפסקה. חייבים להחליף מחשבות במהלך היום, כי מחשבות רבות, מחשבות על אותו נושא, בסוף מביאות את האדם לרגשות. כעס. יש אנשים שאומרים, אבל אם אני לא אכעס, איך אני אביע את הכאב שלי, את הרצונות שלי? אדם שאומר אמירה כזו, הוא בכלל מעיד כמה הוא רחוק מלהינצל מהכעס. הוא חייב ללמוד מיומנויות חברתיות ואיך לנהל את עצמו כדי לא להגיע למקומות רעים שכאלה. נקודה נוספת, לדבר על הרגשות. כמו שאומר שלמה המלך, והגמרא מסכת יומא מפרשת את הפסוק, דאגה בלב איש ישכנה, אומרת הגמרא ישיחנה לאחרים. לדבר על הרגשות בהחלט עוזר, מסייע. לא שלכל בעיה יש פתרון, אבל שמדברים על זה, שמים את הבעיה בפרופורציה. רפואה למכה, אבל הרפואה היא לא תמיד שיקבל האדם מה שהוא רוצה. פעמים הרפואה של האדם שהוא מעכל ומבין שמה שיש לו זה מה שהוא צריך, זה הדבר הנכון. זו גם רפואה, רפואה למכה. רפואה יכולה להיות רפואה למכה, או פעמים שהרפואה היא לדעת לחיות עם המכה, אולי אפילו להרוויח ולצמוח מהמכה, וככה האדם זוכה לרפואה מהמכה. נקודה נוספת, בזמן הכעס, הדבר הנכון הוא לא לפתור את הבעיה שבגללנו כועסים, אלא בזמן הכעס הדבר הנכון הוא לפתור את הכעס. עוד פעם, הדבר הנכון הוא לא לפתור את הבעיה שבגללה אנחנו כועסים, אלא בזמן הכעס הדבר הנכון הוא לפתור את הכעס. אנחנו לא תמיד יכולים לפתור את הבעיה, ויותר מכך, לב ומוח כועסים הם לא יעילים כדי לפתור בעיה. פותרים בעיה בזמן רגוע, לא בזמן שאנשים הם עצבנים וכעוסים. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? קול חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצא שקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שלחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף סוף שבוע זוגי במלון ניר הציון, מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בקול חי.
לאבא, לאמא, למשה, לסרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם רוחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקע 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקע 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקע 7.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
לאבא, לאמא, למשה, לסרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם רוחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד, באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. רציתי להגיד לרב שתודה רבה על כל השיעורים, אנחנו שומעים את השיעורים ומאוד נהנים.
תודה רבה.
האם הרב יוכל לבאר לי את העניין של צדיק ורע לו, ואני אשמע את זה ברדיו?
כן, בהחלט.
תודה רבה.
צדיק ורע לו. מדוע צדיק ורע לו? התשובה היא, קודם כל בגלל שהוא צדיק, אז לא מפריע לו שרע לו. ונסביר. הצדיק עושה את האמת, כי זוהי האמת. בואו וניקח דוגמה. כאשר אברהם אבינו נכנס לכבשן האש, הוא הרי לא יודע שהוא הולך להינצל. נמרוד הרשע זורק את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, ובסוף, רק אברהם אבינו ניצל. אם היינו מסתכלים ובוחנים מהצד, אולי היינו אומרים, רגע, אברהם אבינו צדיק, נמרוד הוא רשע, אז אברהם אבינו מוסר את נפשו להאמין בהשם. למה? למה לוקח זמן עד שהישועה שלו מגיעה? מדוע לא נמרוד נהנש מיד? מדוע נמרוד לא נהנש מיד? ולמה אברהם אבינו זוכה לתגמול אחרי כל כך הרבה זמן? נמרוד הבריא, החזק, האיתן, מתגבר מיום ליום, מכין כבשן רותח כמה ימים בינתיים. אברהם אבינו הוא חבוש בבית האסורי, אומר המדרש, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, ודוחפים אותו אל תוך האש. ושם שום נס לא קורה עד השנייה האחרונה שאז קורה הנס. רק אחרי שנכנס יצא משם חי. הקדוש ברוך הוא שהוא מנסה את האדם, זה עד הרגע האחרון. כלומר, זה לא שהאדם, כשהוא צדיק, מיד העולם מתהפך להתנהל כפי שהוא רוצה. לא, זוהי קודם כל אשליה. האדם, אם הוא בוחר להיות צדיק, הוא בוחר בזה בגלל שהוא בוחר להיות עובד השם. הוא בוחר באמת. הוא גם מבין שזה עלול להיות קשה. אבל זה מתגמל. למה? זה לא מתגמל בגלל שיש לו בית, אוטו, כסף, אלא בגלל שהוא נתן מענה לצורך החשוב ביותר שיש לאדם. מהו הצורך החשוב ביותר שיש לבני אדם? אמת. יש לבני אדם צורך לעשות את האמת, להיות מחוברים לאמת. אבל בתרבות, בחברה של היום, אנשים פחות עסוקים בלחפש אמת. הם מדחיקים אמת. הם מכחישים את הצורך הזה. הם עסוקים בצרכים אחרים. הם בורחים מהאמת. האמת זה צורך מהחשובים, אם לא החשוב ביותר שיש לאדם. צורך לעשות אמת. והצורך הזה אמור להיות כל כך חזק, שהוא עצמו מתגמל. אפילו אם האדם לא מקבל את הבית שהוא רוצה, את הרכב שהוא רוצה, את המזון שהוא רוצה, את הכסף שהוא רוצה, והפוך, אפילו אם לוקחים לו את הבית, הוא ימשיך להיות אדם אמיתי, וזה מה שמתגמל אותו. האמת הוא צורך בפני עצמו. לנו קשה לחשוב ככה, אבל מישהו צדיק, אז הוא לא מרגיש צדיק ורע לו. אברהם אבינו הולך עם האמת, אפילו שזה לא מתגמל. הוא בכל אופן חי עם האמת. מה שאומר הקדוש ברוך הוא, מצאת את לאבו נאמן לפניך. למה? כי הוא לא שואל את עצמו, אני עכשיו קופץ לאש, בוא נראה מתי יגיע הנס. לא, העוצמה היא לא לחכות לנס, לא לחכות לתגמול, אלא להמשיך ללכת אל כבשן האש ולדעת שלא יהיה נס. אז למה אני מוסר נפש? התשובה, בגלל שאני עושה מה שאני אמור לעשות, אני עושה את האמת. אז גם אם אין תגמול, לכן הוא מוסר נפש על מנת שלא יעשה נס. למה? כי הוא מחפש את הערך שנקרא אמת, לא את הצרכים האחרים. הנאה, ביטוי, נוכחות, כבוד, קנאה, אפילו לא הישרדות לחיות. אלא את האמת היא כל כך חשובה יותר מהחיים בעצמה, ולכן מעדיף אברהם אבינו לתת ביטוי למידת האמת שלו, אפילו אם המחיר הוא לאבד את החיים. הרן לעומת זאת, רואה שאברהם אבינו יצא מכבשן האש, ניצל, מיד הרן רץ, קופץ לאש גם כן ונשרף. למה? כי הוא לא חיפש את האמת, או כי הוא חיפש את הכבוד, הישוע, את העוצמה, את השליטה, את הכוח, את כל מיני צרכים אחרים, אבל לא את האמת. לכן מי שמוסר נפשו על מנת שיעשה נס, לא יעשה נס, כיוון שהוא לא מוסר למען האמת. זו האמת, ללכת עם האמת, שלא על מנת להיות מתוגמל, כי זה האמת, זה התגמול. כשאדם מחפש את התגמול של האמת, שהוא זו לא אמת, אלא ניסיון להרוויח. אנשים שהם עסוקים בעולם הערכים שלהם, שכל הזמן הערכים זה איך אני יכול להרוויח, איך אני יכול ליותר ליהנות, יותר כבוד, יותר עוצמה, אז הם בבית הסוהר של עצמם. אני, אין לזווית ראייה רחבה יותר. אז כך הוא הניסיון אצל הצדיק. צדיק ורע לו בהרבה מאוד מקרים זו זווית ראייה שלנו שרע לו, כי אנחנו משווים את עצמנו אליו. אם אני הייתי בחיים שלו, אז היה רע לי. אבל זה לא אומר שגם באמת רע לו. זה אומר שאם אני הייתי, במקומו היה רע לי. לכן באמת אני לא צדיק. שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
וברכה.
רציתי לשאול את הרב, האם חינוך, האם חינוך לא אינדיבידואלי יכול לקרות חינוך? ואם הוא נקרא חינוך, איזה חינוך יותר טוב? האם חינוך אינדיבידואלי או חינוך יותר מנהלי?
כשאתה אומר חינוך אינדיבידואלי וחינוך מנהלי, מה אתה מתכוון? האם צריכים מנהלי, הכוונה היא מסגרת, ואינדיבידואלי הכוונה היא תחסות לכל אחד הצרכים והיכולות שלו?
כן. כמובן שגם באינדיבידואלי יש איזושהי מסגרת כלשהי, אבל יש ודאי הם דגש מאוד חשוב על כל אחד והיכולות שלו, במובנים מסוימים.
אז אתה שואל באופן כללי מה הדבר היותר טוב?
האם חינוך שהוא לא אינדיבידואלי, אם הוא בכלל יכול לקרות חינוך, כי לכאורה זה סותר אחד השני, חינוך וניהול, ומצד שני, אם זה אכן נקרא חינוך, כמו שאנחנו רואים שיש כן משתמשים בזה, האם מה יותר טוב? כלומר, מה מעלות, מה יותר אפשר להשיג מעלות? האם באינדיבידואלי או במנהלי?
אני אנסה להסביר, ולפי זה נראה, לפי התשובה, אם הבנתי נכון את השאלה. יש בהחלט יתרון כאשר מתייחסים באופן אינדיבידואלי ליכולות, לכוחות, לצרכים של הילד. מצד אחד זה נהדר. מצד שני זה חיסרון, תכף נדגיש. יש יתרון, יש חיסרון במנהלי, כפי שאתה מגדיר את זה, יש מסגרת, כולם עושים אותו דבר, יש בזה חיסרון. אבל יש בזה גם יתרון. ועכשיו אנחנו נראה בזה, ואחר כך נראה מה בבית מסוים מעדיף ומה פחות. אז ככה, קודם כל, כאשר אנחנו עוסקים בנושא של חינוך כל אחד לפי הכוחות והיכולות שלו, אז זה נשמע, כשאתה מדבר על זה, כשאנשים מדברים על זה, נשמע מאוד יפה. כלומר, תראה, בוא נתייחס בדיוק ליכולו, כמה הוא יכול, לא יכול וכדומה. ואז זה נהדר, אתה יודע, אל תכריח אותו להתפעל אם הוא לא יכול, אל תכריח אותו ללמוד אם הוא לא יכול, בהחלט תן לו מה שהוא כן יכול, מצוין, נפלא. ואז יש כאן איזושהי דאגה מסוימת, התייחסות ברצינות לכך שהוא יזדהה מה שהוא עושה. מדוע? כי אתה תמיד מתייחס לכוחות, ליכולות שלו, וכפי שאומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, באמת, אל תשבור אותו אלא תנו לפי הכוחות שלו. אז מצד אחד זה נהדר. איפה הטעות? הטעות היא לא בגישה, אלא בבן אדם המחנך. ואני אסביר. כאשר אנחנו מחנכים כפי חנוך הנער על פי דרכו, אם היינו מאוד מדויקים ויודעים בדיוק מה הכוחות והיכולות של הילד, אז בהחלט זה יכול דבר נהדר. הבעיה היא שבהרבה מאוד מקרים, ההורים הם לא מזהים את הכוח של הילד, אלא הם אומרים לעצמם, אם אני הייתי בגיל של הילד, אז אני במקומו, לי זה היה קשה, או לי זה היה קל, או הוא לא חייך, הוא לא חייך, אז כנראה קשה לו. כי הרי אני לא יכול לחנך את הילד לעשות רק מה שהוא רוצה, רק מה שהוא אוהב. שהרי אם אני אחנך את הילד לעשות רק מה שהוא אוהב ומה שהוא רוצה, בזה אני לא מחנך אותו, כי חלק מהחינוך זה לעשות גם מה שהוא לא אוהב, גם מה שהוא לא רוצה. אם כן, יש כאן איזשהו איזון מסוים, שמצד אחד אני בהחלט אמור להתייחס לכוחות היכולות של הילד, ומצד שני, כאשר יותר מדי מתייחסים לרצונות ורגשות של הילד, אנחנו נאבדים. מדוע? מכיוון שאז אנחנו כבר נקרא לזה, מרגילים אותו, תעשה רק מה שאתה מרגיש. תעשה רק מה שאתה מרגיש, זה שורש פורה ראש ולענה, לצרות רבות בהמשך. אז אם כן, יש בהחלט יתרון חנוך הנער על פי דרכו אינדיבידואלי, ויש את החיסרון שאמרנו, החיסרון הוא לא בעצם החינוך, אלא בהורה המחנך, שהוא יותר מדי מתייחס לא לכוחות, אלא לרגשות, לא ליכולות, אלא לביטוי, כואב לי, קשה לי וכדומה, ואז הוא לא מרומם את הילד להגיע למקום גבוה יותר. כלפי החינוך הזה, הסתדר הנושא של היתרון והחיסרון?
זאת אומרת, אבל אם אנחנו אכן נמצא, אם אנחנו נדבר על מוסדות חינוך, שאכן יש שם אדם שהוא כן מכיר את נבחי נפש התלמיד, האם אכן במקרה כזה אז החינוך האינדיבידואלי יהיה יותר מוכשר מאשר החינוך המנהלי?
רגע, קודם כל, השלב הראשון, הבנו את הנקודה הזו של היתרון והחיסרון בהקשר הזה. עכשיו אתה שואל שאלה מצוינת, אבל קודם כל בוא נסביר את הנושא של המנהלי. המנהלי, מהיתרון והחיסרון של החינוך האינדיבידואלי, כפי שתגדרת את זה, עכשיו אפשר להבין את היתרון והחיסרון המנהלי. החיסרון הוא מובן, אין תמיד התייחסות לכוחות והיכולות, אבל היתרון הוא בהחלט מהותי ואולי מהטובים ביותר שיש. מה זה? יש כאן מסגרת, ואדם מותח את עצמו, מעבר למה שאני רגיל, אני מתחייב למסגרת, אני מתחייב למערכת, אני חלק מהכלל. אז זה נכון שבבית מסוים זה נשמע מפחיד, מה, סליחה, אני רוצה את משהו מיוחד, אני לא כמו כולם. נכון, בסדר, בהחלט, עדיין צא את הביטוי האישי שלו בתוך המסגרת, אבל עדיין יש כאן מסגרת שהיא מחייבת, כולם לומדים משהו, הוא גם הולך לקראת. אז המסגרת המנהלתי והחברה היא בהחלט מייצרת רף, ערכים, שאיפות, תקווה, וכל המילים האלה של שאיפות, תקווה וערכים שכדאי להגשים אותם, אי אפשר שזה לא יהיה בתוך מערכת החינוך. ולכן מכאן השאלה שלך, אמרת, אם והיה ויש מערכת שבה יש גם מי שמבין באופן אישי ויש גם מערכת, אז בוודאי, בהחלט, האיזון הזה הוא בהחלט נהדר. אבל אי אפשר יותר מדי להתייחס לאינדיבידואלי ולהתעלם מהמנהלתי. זה לא דבר נכון, כי זה לא טוב לילד, זה לא מפתח אותו.
הבנתי.
בסדר, כל טוב. תכף נרצה להתייחס בעזרת השם לעוד שאלות. יש לנו כמה שאלות, נזכיר שאפשר במהלך השבוע לשלוח שאלות למייל e054-8477627@gmail.com e054-8477627@gmail.com וננסה להתייחס לשאלות במהלך התוכניות. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. רציתי קודם כל להודות לרב על הדברים הנפלאים. הרב מגיש בצורה מושלמת, מקצועית. גם הדברים של היום בעניין הקש, ובכלל כל השיעורים, גם של הבוקר. ממש ברוך שחלק מחוכמתו, ממש ככה. רציתי לשאול, לגבי הבנתי מה צריך לעבוד, כן, שמצליח בבת השם. לגבי ילד בן ארבע, מגיב די בקרס, אם לא עושים מה שהוא רוצה, הוא לא מקבל, אז בזריקת חפצים, או כזה נותן מכה לעצמו, אז איך לנהוג? כאילו, ברור שאנחנו לא עושים ככה, כן? אז...
איך אנחנו נוהגים עם ילד בן ארבע שהוא מגיב בכעס? דוגמה, הוא זורק חפצים ומזיק לעצמו גם כן. זו הייתה השאלה.
כן.
קודם כל, צריך לדעת, שככל שהילד הוא קטן יותר... זה נפלא, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לעזור לילד לשנות הרגלים ככל שהוא קטן, וזוהי טעות לנסות לחנך את הילד בגיל מאוחר 10-11 ולהגיד, טוב, כשהוא יגדל הוא יבין. למה זוהי טעות? אני אומר הקדמה קצרה, מדוע זו טעות? מכיוון שכשהוא יגדל, השכל שלו לא יהיה חזק יותר מאשר ההרגלים שלו. כאשר הוא יגדל, השכל לא יהיה יותר חזק מאשר ההתנהלות שהוא יתרגל לה בשקרת החיים. לכן, אין לצפות שכשהוא יהיה בן 10 אפשר להתחיל לדבר איתו על חינוך. טעות, כשהוא יהיה בגיל 10, יהיה הרבה יותר קשה לדבר איתו על חינוך. מדוע? מכיוון שהוא יתרגל להתנהגות שלילית, רעה, לא נכונה, לא יעילה, ויותר, השכל לא ינצח את ההתנהגות שלילית, ואת ההתנהלות ואת ההרגלים, כך זה בדרך כלל. כעת ניגש לילד בן ארבע, רק הסברנו מדוע, טוב מאוד לשאול שאלות ולהתייחס ברצינות לגילאים המוקדמים של הילדים. מה אנחנו עושים בגיל ארבע כאשר הילד הוא מתעצבן? אז אנחנו מחלקים את זה לשניים. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שילד, הנתון שנגיד כעת הוא יהיה גם כן עם השלכה מעשית. אנחנו קודם כל צריכים לדעת, חשוב לדעת, שילד... מאיפה הוא מגיע למסקנה, מה הדבר הנכון שכדאי לעשות או לא כדאי לעשות, איך הוא יודע מה הדבר הנכון, מה הדבר הלא נכון? התשובה היא, הוא חי במערכת חשיבה, נקרא איזה יחסית מאוד שטחית, הוא לא בוחן 20 צעדים קדימה, גם לא 2 קדימה, הוא רק מסתכל עכשיו. אני עכשיו כעסתי, קיבלתי מה שרציתי או לא קיבלתי מה שרציתי? אם קיבלתי, אז זאת אומרת שזו שפה עובדת. אפשר להסביר לי שזה לא יפה, אפשר לספר לי סיפורים שזה לא יפה, אבל בסדר, זה מצוין. זה, כל זה מתאים מתי שהמצב רוח טוב, אז נחמד מאוד לשמוע כאלה סיפורים. כשהמצב רוח רע, אז הוא יודע מצוין שזו הדרך להשיג מה שהוא רוצה. אז אם כן, קודם כל, אנחנו צריכים לנטרל חוויה. מדוע? כי חוויה מייצרת מסקנה. חוויה מייצרת מסקנה, לא היגיון, חוויה. וכאשר הוא כועס ומקבל, אז יש כאן חוויה שאומרת, משתלם לכעוס. מה זה אומר מבחינתנו? מבחינתנו זה אומר שכאשר הוא כועס, קודם כל לא מתגמלים ילד כועס. בשום פנים ואופן לא מתגמלים, באופן רגיל, לא מתגמלים ילד כועס. לא, לא מתייחסים לילד כועס ולא מעניקים לו מה שהוא רוצה. חשוב קודם כל לתק את החוויה שאומרת לכעוס שווה משתלם. נקודה אחת. נקודה שנייה. כאשר הוא כועס, אז הוא לא יקבל מה שהוא רוצה, הוא יכעס עוד יותר. מדוע? כי הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא מצליח להבין, מה השתבש פה? מה השתבש פה? תמיד כעסתי וזה עבד, מה פתאום עכשיו אני כועס וזה לא עובד? זה משתבש, משהו משתבש. אז מה הוא יעשה? התשובה, הוא יכעס עוד הרבה יותר. לא לפחד, לדעת מראש, לצפות מראש שזה מה שהולך להיות. לא לפחד, הוא הולך לכעוס הרבה יותר. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שאנחנו עכשיו, כמו שפיתחנו את תכונת האדישות בכעס הראשוני, כעת שהכעס עולה, אנחנו נהיה אדישים עוד יותר. ואז בטח השאלה היא תהיה כן, אבל אז אולי גם כן כבר יעשה נזק, ירביץ, יקלל, יזרוק משהו, יעשה נזק בתוך הבית. מה עושים אז? התשובה היא, מיד. מיד כאשר רואים אותו, שהוא מתחיל לעשות איזושהי, הוא מתחיל לעשות איזשהו מעשה, שהוא חוצפה, שהוא שבירה, לפגוע להליב, מיד שמזהים מעשה קיצוני כפי שתיארנו כעת, והדומה לו, מיד, בלי לחכות, מכניסים אותו, לדוגמה, לחדר, ואומרים לו, אתה נשאר כאן עד שאתה נרגע. לא לחוס עליו, לא להתעצבן, פשוט לקחת אותו יד ביד, ואם צריך קצת בכוח, לחבק אותו, לקחת אותו, ולשים אותו בחדר. ואז הוא יצא, עוד פעם להכניס אותו. הכל, הכל, בקור רוח, אבל בנחישות. להכניס אותו עוד פעם, ואז הוא יצא עוד פעם, ולהכניס עוד פעם. זה עלול לקחת 20 דקות. 20 דקות זה עלול לקחת. למה זה? תשיבה, כי אנחנו עושים כאן תהליך של ניקוי. איזה ניקוי? ניקוי של התפיסה שלו שאומרת, אני יכול לכעוס ולהשתלט. הוא צריך להבין, הוא כועס, והוא לא משיג מה שהוא רוצה. אבל חובה. על ההורים להיות, זה קשה, קשה מאוד, אבל זה אפשרי. חובה על ההורים להיות אדישים, לא להסתכל על הילד, לא לדבר איתו, לא לזלזל בו, לא להעליב, לא לדבר, לא שיחת מוסר, לא לפגוע, לא להרביץ. פשוט להכניס אותו לחדר והוא יוצא, ולהכניס והוא יוצא, להכניס עד שהוא מתייאש. אבל שים לב, כשהוא מתייאש, מה הוא מתייאש? הוא לא מתייאש, הוא לא מתייאש מהחיים, הוא לא מתייאש מעצמו, הוא מתייאש מהכעסים. הוא מתחיל להבין, רגע, יש פה שפה חדשה הבית. אבל הוא למד דרך החוויות שכעס משתלם. לכן הוא צריך דרך החוויות ללמוד שכעס לא משתלם. זה לא יעזור לדבר איתו. צריך לעשות חוויה. החוויה נקרא לה חוויית האדישות וחוויית ההתנתקות. אתה כועס? אתה מתנתק מהמשפחה באותו פרק זמן, 10 דקות, 20 דקות, 5 דקות, מתנתק, נרגע, לאחר מכן אתה ראוי לחזור. כך הוא מבין שזה כבר לא עובד. עכשיו, זה יכול לקחת פעם ראשונה 20 דקות, פעם שנייה 15 דקות, פעם שלישית 10 דקות. אחרי 5-6 פעמים כאלה, סיימנו עם התופעה. אין יותר. למה? כי הנפש שלו הבינה באמצעות החוויה. זה נקרא הפנמה. באמצעות החוויה פשוט לא משתלם, פשוט זה לא יעבוד. ואז הוא מגיע למקום בריא ונכון.
מדהים, תשובה מושלמת. אפשר אולי לשאול עוד שאלה קטנה?
בבקשה.
כן, תודה רבה. מאז שקראתי שמשיח יבוא, אז כאילו נשאר באותו דרגה, כבר כאילו לא יהיה אופציה לתקן או להתקדם.
נכון.
אני פחות...
מה הסבר בזה? אנחנו נסביר. אין בעיה. אנחנו נסביר, תישארי על הקו, אנחנו עושים לפרסומות, מיד חוזרים, ואנחנו נסביר את זה בעזרת השם.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון אינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב, תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, רואים בעין מקצועית.
תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד, באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל, כבר כאן.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, כן, חזרנו לשאלה?
כן. לגבי הציפייה לביאת המשיח שהוחלשה אצלי אחרי שהבנתי שברגע שבעזרת השם זה יהיה, אז הדרגה תישאר אותו דבר, לא נוכל להתקדם, לא נוכל להתקן, אז זה קצת ככה, לא עושה חשק, כמו נאמר ככה. מה, אם הוא פתאום יבוא עכשיו, מה, נשאר ככה? צריך כל כך הרבה להתקן.
כן. יפה. טוב, קודם כל, שאלה מצוינת, וצריכים לדעת שבאמת, זה מה שגם כתוב. כתוב שבספר קהלת, והגיעו שנים, אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. ואומרת הגמרא, במסכת שבת בדף קוף נון א', אלו ימות המשיח, אין בהם לא זכות ולא חובה. כלומר, אחד מהשינויים שהוא ימות המשיח, יהיה עבודת הבחירה, כבר לא יהיה אותה עבודת הבחירה. אז למה האמת חזל גילו את זה? למה חזל אומרים את זה? לכאורה זה מייאש, תתבטל אז הבחירה? לא קל לשמוע את זה. התשובה לכך היא, קודם כל, החפץ חיים אמר כך, אנחנו מצידנו לא אמורים לרצות שמשיח יגיע. אנחנו רוצים שמשיח יגיע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנרצה שמשיח יגיע. אבל בן עדיין, אם הוא הבין מה זה אומר שמשיח יגיע, אז בדיוק כמו שהבנת, היות זה ימים בלי חפץ, אז האדם כבר אין לו את המאמץ, את היגיעה. ורבותינו, בעלי החסידות, המוסר, ההשקפה אמרו שכאשר משיח יגיע, אנשים התחרטו לימי הגלות. הם התחרטו לזה. התחרטו והתגעגעו לימי הגלות. התחרטו למה לא ניצלו את זה, והתגעגעו לימי הגלות. אז באמת, אנחנו צריכים לדעת שיש כאן משהו שהוא מחייב, או אולי גם מלחיץ. אבל עכשיו ננסה להגדיר בזווית ראייה נוספת את הדברים האלה. הרב דסלר אומר במכתב מאליהו, מדוע ראש השנה הוא בתחילת השנה, בתחילת החודש, א' בתשרי. הרי כל שלושת הרגלים מתיים תדבב לחודש, פסח תדבב בניסן, סוכות תדבב בתשרי, ושבועות הוא לא יום בפני עצמו, אלא הוא שבועות, כלומר הוא המשך לחג הראשון, פסח, אז הוא גם כן משבועות מתדבב בניסן. אז כולם מתייחסים לתדווה בניסן, תדווה בתשרי, כולם מתייחסים לתדווה של החודש, לאמצע החודש. לבנה במילואה, כנסת ישראלים כמו הלבנה. אז השאלה היא, למה ראש השנה, היום הזה, הוא דווקא בתחילת החודש? למה לא כשהלבנה במילואה? זו השאלה. מה התשובה? התשובה נפלאה, אומר הרב דסלר. התשובה שהוא אומר זה שבתחילת החודש, הלבנה, היא, כפי שנראית לעיניים שלנו, כמשתקפות השמש, כפי שנראית לנו, היא בגדילה. א' קטנה, ב' קצת יותר גדולה, ג' עוד קצת יותר גדולה, וכן הלאה. גודלת יותר, עד תדבב גודלת. מתדבב היא יורדת. למה? התשובה היא כי ברוע השנה, אנחנו עידונים על בסיס המהלך, על בסיס ההתפתחות. יכול להיות שהיום ברוע השנה, אני עדיין לא מספיק בסדר. אבל בחודשים האחרונים, בחודש אלול ולפני כן, התרוממתי, השתפרתי, השתדרגתי. אז אם כן, יש כאן מגמה. אז איך הקדוש ברוך הוא שובט את האדם? על בסיס המגמה. למה המידע הזה חשוב ואיך זה קשור לימות המשיח? התשובה היא גם בימות המשיח אותו דבר. אנשים שהם לא היו במגמה של צמיחה ושיפור המידות בעבודת השם, הם לא היו במגמה של שיפור, אז הם יהיו תקועים בימות המשיח באמת, כפי שאומרת הגמרא, הגיעו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח, אין בהם לא זכות ולא חובה, ואדם נקרא לזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בימות המשיח, אנחנו לא מספיק מבינים מה ימות המשיח, אבל כפי מה שחזל אמרו לנו, אנחנו מבינים שבימות המשיח כבר לא תהיה שם עוד עבודה, לא זכות ולא חובה. אז כן, בבית מסוים אפשר לקרוא לזה, שהם יהיו נעולים באותה עבודת השם. אבל מצד שני, אם בני אדם בעבודת השם שלהם, הם כל יום, או כל שבוע, או במגמה, יהיו בעיניך כחדשים, מנסים להתחדש, מנסים להשתדרג, עולים, נופלים, עולים, נופלים, עולים, נופלים, אבל תמיד מנסים עוד, ועוד, ועוד, נכון? יש 10 פעם נופלים ביום, אבל לפחות 11 פעם מנסים לעלות, אז הם במגמה. היות והאדם הזה במגמה, אז כאשר משיח יגיע, הוא ימשיך להיות במגמה, אבל המגמה היא תהיה אדירה, היא תהיה עוצמתית. אז אם אנחנו רוצים לדבר אל הלב שלנו והתחושות שלנו, אז כשאנחנו מרגישים תחושת התעלות, בימות השנה, במועדים, בחגים, בשבתות, אז ההתעלות שאנחנו מרגישים, היא תהיה עשרות מונים יותר בימות המשיח. אז אם כן, מי שהוא לא מתעסק היום בלהתעלות בעבודת השם, אז הוא ירגיש את החיסרון של ימים שאין בהם חפץ, ימות המשיח, אין בהם לא זכות ולא חובה. אבל מישהו היום כן עובד השם, אז הוא ירגיש את היתרון של ימים שאין לי בהם חפץ, ימות המשיח, אין בהם לא זכות ולא חובה, אלא אני אמשיך כל הזמן להתעלות, כי זה מה שהיה איתי ימות הגלות. כמו הלבנה שאמרנו, אדם שופט על בסיס המגמה, ולא על בסיס מי שאני כעת, וזהו, הגעתי עכשיו בדרגה מ-1-10, דרגה 7, אני תקוע. לא. אם הייתי במגמה 6, 7, 8, בימות המשיח, אני אגיע ל-200. אז עד הרבה, נרגיש לי בעוצמה הגדולה ביותר שיש. כמו שאומר הבן ישחי, מופיע גם בשם ישמול, מופיע בכמה ספרים, ששבת זה 1/60 מעולם הבא. למה צריכים להגיד לנו את זה? התשובה היא ככה. נכפיל את 60, נכפיל את השבת ב-60. אם האדם בשבת, הוא יושן ואוכל, ויש לו צלחות יפות וכוסות יפות ואוכל טעים, מצוין, שיכפיל את זה ב-60, וזה מה שיש בעולם הבא. אבל אם והיה, והאדם בשבת, הוא מרגיש, בהחלט, גם ענה מאוכל, אבל זה נלווה דבר יקר, אבל נלווה. העיקר זה החוויה הרוחנית, משפחתיות, הרוחניות, הקדושה, התפילה, כל מה שהשבת מכילה בקרבה, השביטה, האמונה, שביטה מעשייה, האמונה וכדומה, כל מה שהשבת מכילה, אם את זה חווה האדם, אז הרגעים הטובים האלה שאותם הוא חווה האדם, פי 60 זה מה שיהיה בימות המשיח או בעולם הבא, ולכן אנחנו אומרים ששבת היא 1/60, כי בשבת זה כמו נקרא איזה מדד כמה אני שייך לעולם הבא, מה יהיה איתי בעולם הבא. אם בשבת נהניתי מאוד מהמאכלים, צויין, נכפיד את זה ב-60, למה קערה אחת? 60 קערות. אבל אם יש לי ענה רוחנית, אז זה כבר 60 מנעות רוחניות.
חזק מאוד, מעודד. רב סידר את זה בצורה ממש מושלמת.
מצוין.
תודה, תודה על הכל, השם ישמח אתכם. תודה רבה רבה. תודה.
אמן, תודה רבה. אנחנו נשארנו עוד דקה לסיום, אז אנחנו נרצה לסיים פה, נתייחס בעזרת השם לעוד שאלות שקיבלנו בעזרת השם בשבוע הבא. מחר בוקר בעזרת השם, כאייל תערוג ב6:05 בנושא התמודדות עם איסורים ומשמעות החיים והאיסורים והשילוב ביניהם. השידורים הם גם מצולמים ונמצאים באתר רדיו קול חי. נרצה להודות לשלום פולק, ליוסף בן חיים שהיו איתנו, עשו את מלאכתם נאמנה, תודה רבה. בעזרת השם, שאך טוב החסד, לילה טוב, היו ברוכים.
ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
הזמן נכלל פעילות העמותה.
תכירו את שמעון. גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי. הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד. באתר רשות המיסים. רשות המיסים. הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
קוקו!
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם.